כל חי אונליין 93fm.co.il
Ros kosha shuoi ovozo vadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי, חי במנחם אב תשע"ז, י"ח במנחם אב תשע"ז, מסכת סנהדרין דף כ"ה. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית מביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה חי במנחם אב מובא בשולחן ערוך בסימן תקפ אודות תענית צדיקים. בחי במנחם אב קבע נר המערבי בימי החז, וגם מעשי הטבח שהתרחשו בשנת תרפת ובפרט ביושבי חברון התרחש היום הזה. וכך כותב כף החיים: וגם אנו נאמר כי בשנת התרפת י' זין באב קמו הישמעאלים על היהודים יושבי ארץ ישראל, והרגו כמה אנשים ונשים ושרפו בתים וספרים וספרי תורה, ובפרט ביושבי חברון. יום חי באב הנזכר עשו נקמות במיטות משונות, ושארית הפליטה גלו לירושלים מפחדם שם, וחשבו לאבד את כל יושבי ארץ ישראל חס וחלילה. לולא השם שהיה לנו שומר ישראל שהפר עצת גויים. ואנו שאין לנו שיעור רק התורה הזו, שמים פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף כ"ד ממסכת סנהדרין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה: מה ההבדל בין התלמידי חכמים שבארץ ישראל לאלו שבבבל? והתשובה היא: התלמידי חכמים שבארץ ישראל היו נוחים זה לזה, ושבבל היו תקיפים זה עם זה. שאלה שנייה: איכן מצינו שבבל זכתה ללמוד וללמד? התשובה ברש"י, שעזרא היה בבבל ולימד חוק ומשפט לישראל. שאלה שלישית: אילו בית מידות רעות ירדו לבבל, והתשובה חנופה וגסות רוח? שאלה רביעית: איזו הלכה יש ללמוד ממה שאמר רבי יוחנן שהתלמוד בבבל מעורב ממקרא, משנה וגמרא? התשובה בתוספות שאומר שניתן לקיים בתלמוד הבבלי את מה שאמרו חכמים, שחייב אדם לשלש את שנותיו במקרא, במשנה ובגמרא. שאלה חמישית: לרבה שנחלקו רק באתן לך, ואיזה סוג שבועה מדובר במשנה? והתשובה: בשבועה על מנת ליטול. והשאלה האחרונה על דף כ"ד: לתירוצו של רבה, מדוע השמיע לנו המשנה את בית הבבות? והתשובה: שברי שהנתבט תולט התחייבותו בדעת הדיינים, והיינו חושבים שבזה מודים חכמים שיכול לחזור בו, שמה לא גמר בדעתו למחול, אלא סבר שיזכה בדין. ובסייפה: תולט התחייבותו בעצמו, היינו חושבים שבזה מודה רבי מאיר שלא יכול לחזור בו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, הגענו לתורף עיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חי במנחם אב תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף כ"ה במסכת סנהדרין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב' מן המשנה המצויה טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים: והילו הן הפסולים המשחק בקובייה והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה לעיל בדף כ"ג עמוד א' הביא הדין לגבי דיינים ועידים פסולים. המשנה שלפנינו דן מי הם הפסולים לדון ולהעיד. אומרת המשנה בדף כ"ד עמוד ב': והילו הן הפסולים לדון ולהעיד. המשחק בקובייה, חתיכות של עצם שמשחקים בהם ומתנים ביניהם, שהמפסיד במשחק ייתן למנצח סכום כסף, והמלווה בריבית וגם הלווה נפסל ומפריחי יונים שמפריחים יוני במרוצה ממקום למקום ומתנים, שמי שתקדם יונתו להגיע לאותו מקום, חברו ייתן לו סכום כסף, וסוחרי שביעית סוחרים בפירות שביעית. כל אלו פסולים לדון ולהעיד. המשחק בקוביה ומלווה בריבית ומפריחי יונים שנשנו במשנה פסולים, משום שהם כאין גזלני, והתורה אמרה בגזלן בספר שמות פרק חף ג' פסוק א', אל תשת רשע עד. ובמסכת ראש השנה דף רב ב' עמוד א' כותב רשי, שמכיוון שמדאורייתא הגזלן אינו נפסל, אלא אם כן חוטף מיד איש, ואילו, אף שכאין גזלנים הם, מכל מקום הרי לא חטפו מיד איש, לפיכך אינם נפסלים אלא מדרבנן. בתורה נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ו' והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. דורשת הגמרא במסכת עבודה זרה דף סמך ב' עמוד א', שפירות שביעית ניתנו רק לאכילה ולא לסחורה. כיוון שרואים שהחימוד ממון מעבירו על דת, פסול סוחר השביעית לדון ולהעיד כיוון שנוטה אחרי הבצע. כך מסביר רש"י. והרמב"ם הלכות עדות פרק י' הלכה ד' מפרש, שהם בני אדם שיושבים בתהילים כל השנים, וכיוון שבאה שנת השביעית, פושטים ידיהם ומתחילים לישא וליתן בפירות. חזקת אלו שהם אוספים פירות שביעית ועושים בהם סחורה. כתב המאירי שלשון המשנה מדויקת לדבריו של הרמב"ם. כתבה המשנה סוחרי שביעית, כלומר שהם סוחרים רק בשנה השביעית, ולא כתבה סוחרי פירות שביעית. ודעת רש"י, כפי שהבאנו ותוספות בדיבור המתחיל, ואלו, שכל הפסולים שנשנו במשנתנו אינם פסולים מדאורייתא אלא רק מדרבנן. והוכיחו זאת התוספות מזה שהתנא לא שנה גם גזלן שפסול לדון ולהעיד, אלא משום שהתנא לא כתב אלא את הפסולים מדרבנן. ובגמרא לקמן בדף זך עמוד א' נחלקו אביי ורבא, האם כל עובר עבירה נפסל לעדות מדאורייתא, או דווקא עובר עבירה מחמת ממון, שאז יש לחשוד בו שיעיד שקר תמורת ממון. דעת התוספות כאביי, שהגמרא פסקה להלכה כמותו שכל עובר עבירה נפסל לעדות מדאורייתא. והטעם שאלו שנשנו במשנתנו אינם פסולים מדאורייתא, יבארו התוספות לקמן, שמשחק בקוביה, מבואר בגמרא, או שפסולו הוא שאינו עוסק ביישובו של עולם, ואין זה אלא מדרבנן, או שסובר שאינו מתחייב באמת, שאינו סבור לעשות איסור, לכן פסולו הוא רק מדרבנן. מלווה בריבית, שמדובר בריבית שאינה קצוצה, שאינה אסורה אלא מדרבנן, וגם בריבית קצוצה מאחר ואינו סבור שהדבר אסור, כיוון שהלווה נתן לו מדעתו את הריבית, מפריחי יונים או משום שהוא כמשחק בקוביה, וגם לביאור שמלמד אוף לגזול אופות מבית בעליהם, אינו גזל גמור אלא מפני דרכי שלום. סוחרי שביעית שמדובר בשביעית בזמן הזה שאינה אלא מדרבנן, ואפילו בשביעית דאורייתא, אינו נפסל מדאורייתא, כיוון שהסוחר אינו חושב שעושה איסור, כיוון שהוא מביא ממון לעניים על ידי זה. ואילו היה דרמה כותב שהמשנה מדברת בין בפסולים מדאורייתא ובין מדרבנן, שהרי אם מלווה בריבית נפסל מדאורייתא, כיוון שעבר עליו. והטעם שלא כתב התנא במשנה גם גזלנים, משום שלא שנה אלא פסולים ש... לקחו מהבעלים מדעתם, וגזלנים לקחו בעל כורחם של הבעלים. כותב עיתור בשם רבי גאון, שמה שנקטה המשנה מלווה בריבית ולא שער איסורי תורה, כי איסורו מצוי ורבו הנכשלים בו, אבל באמת גם שער חייבי להבין, פסולים לדון ולהעיד. ממשיכה המשנה ומביאה את דברי רבי שמעון שמבאר כיצד הייתה התקנה הפוסלת סוחרי שביעית. אמר רבי שמעון בתחילה, בתחילת זירת חכמים היו קוראים אותם את הפסולים מחמת שעברו על איסורי שביעית, אוספי שביעית. שאפילו שאוספים פירות שביעית לעצמם, נפסלים לעדות, אפילו שאינם עושים סחורה בפירות. אבל משרבו האנסין, שהמלך טבע לשלם מס וארנונה והיו חייבים לאסוף פירות לצורך המלך, חזרו לקרותן לאילו הפסולים מחמת שביעית, סוחרי שביעית. כלומר, שרק הסוחרים בפירות שביעית פסולים, ולא מי שאוסף אותם. מסיים את המשנה ואומרת, אמר רבי יהודה, שהוא בא בעצם לבאר את דברי תנא קמא, כפי שיאמר רב ששת בגמרא, אי מתי נפסלים המשחקים בקובייה והמפריחי יונים בזמן שאין להם אומנות אלא הוא רק לשחק בקובייה או להפריח יונים, אבל אם יש להם אומנות שלא הוא חוץ מלשחק בקובייה כשרים. לטעמו של רבי יהודה מבאר רש"י שכשאין לו עוד אומנות כיוון שאינו עוסק ביישובו של עולם, אינו בקי בדינים ובמשא ומתן שבין אנשים, אינו ירא חטא ולכן נפסל. המאירי הוסיף שהמשחק בקובייה רגיל לשקר במה שמתעסק ואינו מתגנה כשמשקר בזה, וחושב שגם אם ישקר בשאר עניינים לא יתגנה בעיני הציבור, ולכן חוששים אנו שישקר בשאר מקומות, אבל אם יש לו עוד אומנות, אינו רגיל לשקר, ואינו נפסל לדון. זו היה המשנה שלנו בדף חב דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא מדוע נפסל לעדות ולדון משחק בקובייה. משחק בקובייה, מהי כעביד, מה הוא עשה, שואל את הגמרא, מדוע פסלו? מבאר את הגמרא, אמר רמי בר חמא משום דעה ואסמכת, ואסמכת לא קניה. ההתחייבות שביניהם זה רק משום שכל אחד סומך בדעתו על כך שינצח. אם היה יודע שיפסיד, לא היה מתרצה להתחייב. ההתחייבות שנעשית באופן הזה, באופן שזה אסמכתה, לא כאן היא אינה קונה, כלומר אין בה ממש ואינה מחייבתו. ומכיוון שהמשחקים בקוביה נוטלים ממון זה מזה על ידי אסמכתה, יש ביד המקבל כעין גזל, ולכן הוא נפסל. ביור נוסף, רב ששת אמר כל כאי גבנה, כל התחייבות שהיא כגון זו שמתחייב על תנאי של מעשה שאין הדבר נתון בידו לעשותו, לאו אסמכתה היא. אינה אסמכתה, כיוון שמתחייב באופן גמור, והמשחקים בקוביה אינם נפסלים לעידות ולדון מחמת כן. אלא הטעם שנפסלים לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם, ולכן אינם בקיאים בדינים במסע ומתן, ואינם יראי חית. ולמה לשיטתו של רב ששת זה לא אסמכתה? כיוון שיודע שהדבר אינו נתון בידו, הרי הוא מתחייב לגמרי, כי אינו סומך בדעתו שלא יצטרך לשלם, שהרי אין הדבר תלוי בידו, ולפיכך גומר בדעתו לגמרי להתחייב. אבל באופן שמתחייב בתנאי על מעשה שיש בידו לעשות, וכשמתחייב סבור שיעשה את מה שבידו ולא יצטרך לשלם, זה נחשב אסמכתה. וכגון, כשקיבל שדה לעבוד בה והתחייב שאם לא יעבוד כראוי, ישלם 1,000 זוזים. כאמור במסכת בבא מציע דף קוף דלת עמוד א', או כגון לווה המשליש את שטרו לאחר שפרה מקצתו, ומתחייב שהמלווה יוכל לגבות שוב את כל החוב האמור בשטר, אם לא יפרע את זמן פלוני, כאמור במסכת בבא בתרא דף קוף סמכת. ובזה יש אסמכתה, כיוון שחושב זה המתחייב שיוכל לעבוד את השדה כראוי, וכן הלווה חושב שיוכל לפרוע את כל החוב עד הזמן שקבעו. ומכיוון שיש לו במה להתעלות שלא יצטרך לשלם, אינו גומר בדעתו להתחייב, ולזה קוראים אסמכתה. מבארת הגמרא את ההבדל בין שני הפירושים. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין שני הפירושים שהביאה הגמרא. מבארת הגמרא איכא בעיניי ההבדל בין הפירושים הוא באופן דגמר אומנות האחריתי, שלמד אומנות אחרת ואינו עסוק רק בקובייה. לפי רמי בר חמה שפסולו הוא משום גזל, גם כשיש לו עוד אומנות עדיין יש בידו כעין גזל והוא פסול. לפי רב ששת שפסולו משום שאינו עוסק ביישובו של עולם, כאשר יש לו עוד אומנות הרי הוא עוסק ביישובו של עולם ואין לפוסלו. וכותב הרשע שבוודאי שיש הבדל בין רב ששת לרמי בר חמה לעניין אם צריך להחזיר את הכסף למי שנתן לו. אם אתה משום אסמכתה הרי גזל בידו וצריך להשיב לו את כל הכסף, אבל אם אתה משום שאינו עסוק ביישובו של עולם, אינו צריך להשיב לו את הכסף. מה שהגמרא שואלת מהי בעיניי זה לעניין הפסול עדות של משחק בקוביה. וערוך לנר כותב שיש עוד הבדל בין רב ששת לרמי בר חמה. זה לעניין אם מותר לשחק בקוביה בלי התחייבות ממון או לא. אם כל האיסור משום אסמכתה, אם כן בחינם מותר. אבל לפי הטעם שלא עסוק ביישובו של עולם, גם בחינם אסור. אלא שהגמרא נקטה אחד מהחילוקים שיש בין שני האמוראים. מוכיחה הגמרא ממשנתנו כשיטתו של רב ששת. מקשה הגמרא. פנן, שנינו במשנתנו, אמר רבי יהודה, אם מתי נפסלים אותם משחקים בקוביה? בזמן שאין להם אומנות אלא הוא, רק לשחק בקוביה. אבל יש להם אומנות שלא הוא, כשירים הם לדון ולהעיד. אלמה מוכח, דטעם הדמתניתין שהטעם של המשנה שפוסלת משחק בקוביה זה משום יישובו של עולם הוא. משום כך, כאשר יש להם אומנות אחרת, כשירים, כיוון שמתעסק ביישובו של עולם. ואם כך, כאשר לרמי בר חמה שביאר שהטעם משום אסמכתה, שיש בו כעין גזל, שהרי לפי טעמו, אף כשיש לו עוד אומנות, יהיה פסול לדון ולהעיד. וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר, פליגי רבנן עלי דרבי יהודה, שחכמים שבמשנתנו נחלקו על רבי יהודה, ואף שלפי רבי יהודה הטעם שמשחק בקובייה פסול משום שאינו עוסק ביישובו של עולם, ולכן כאשר יש לו עוד אומנות הוא כשר, אז נאמר שחכמים חולקים שאף אם יש לו עוד אומנות פסול, זאת כיוון שהטעם שפסול אותו משחק בקובייה זה משום אסמכתה הוא כשיטת רמי בר חמה, אם תרצה כך לומר, אני אשאל אותך, ואמר ברי אמר רבי יהושע בן לוי, במסכת העירובין דף פ"א עמוד ב', כל מקום שאמר רבי יהודה לאחר דברי חכמים, לשון של אי מתי, כמו שמופיע אצלנו במשנה, וכן לשון של במה דברים אמורים, אינו בא לחלוק עליהם, אלא בא לפרש את דברי חכמים. ורבי יוחנן אמר, שכשאמר רבי יהודה לשון אי מתי, כוונתו לפרש דברי חכמים, וכשאמר לשון במה דברים אמורים, בא לחלוק על חכמים. ואם כן, דקולי אלמא בין לפי רבי יהושע בן לוי ובין לפי רבי יוחנן, כשרבי יהודה אמר אצלנו במשנה לשון אי מתי, הוא לא בא לחלוק על תנא קמא, אלא בא לפרש. ובמשנתנו, כאמור, רבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם. ואם כן, בין לרבי יהודה ובין לחכמים, טעם הפסול של משחק בקובייה זה משום שאינו עסוק ביישובו של עולם, וזה לא כדעת רמי בר חמה. תמאה הגמרא על הדחייה, על הניסיון של התירוץ, ושואלת גברא גברא קרמי, וכי מקשה אתה מאדם אחד על אדם אחר? כלומר, מדוע אנחנו מוכרחים לומר שרמי בר חמה סובר כמו רבי יהושע בן לוי או כמו רבי יוחנן? הרי אפשר לומר, מר סבר, רמי בר חמה סובר, שבכל מקום שאמר רבי יהודה אחרי דעתו של תנא קמא אי מתי, פליגי, יש בו מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, שכוונת רבי יהודה לחלוק ולא לפרש. ומר סבר, ואילו רבי יהושע בן לוי או רבי יוחנן סוברים, זה לא פליגי, שרבי יהודה וחכמים אינם חולקים, אלא רבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים. וכיוון שלדעת רמי ברחמה חכמים חולקים על רבי יהודה ופוסלים משחק בקובייה גם כשיש לו אומנות אחרת, לכן רמי ברחמה אמר שטעמם הוא משום הסמכתא ולא משום יישוב העולם, כפי שתרצה הגמרא לעיל. ומוכיחה הגמרא שרבי יהודה אכן חולק על חכמים. ולכן מקשה הגמרא על רבי יהושע בן לוי ועל רבי יוחנן שאמרו שהמילה אימתי באה רק לפרש את דברי תנא קמא ולא לחלוק עליו. שואלת הגמרא ולא פליגי, האם רבי יהודה וחכמים במשנתנו אינם חולקים? והתניא, הרי שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת עירובין, בין שיש לו למשחק בקובייה אומנות שלא הוא, דהיינו חוץ מלשחק מקובייה יש לו עוד אומנות, ובין שאין לו אומנות נוספת אלא הוא, אלא רק לשחק בקובייה, הרי זה פסול. ואם רבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים, אם כן גם חכמים מודים שאין לפוסלו כשיש לו אומנות אחרת, ונמצא שברייתא זו אינה לא כרבי יהודה ולא כחכמים, וזה לא ייתכן לומר, אלא מוכח שרבי יהודה בא לחלוק על חכמים וחכמים פוסלים אפילו כשיש לו אומנות אחרת, והברייתא הזו היא כדעת חכמים. ראיה לשיטתו של רמי בר חמא וקושייה על רבי יהושע בן לוי ועל רבי יוחנן שאמרו שרבי יהודה לא בא לחלוק במשנה על תנא קמא אלא בא לפרש אותו. דוחה הגמרא ואומרת באמת רבי יהודה במשנתנו בא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם. ההיא הברייתא הזו שהבאנו מן התוספתא אינה שיטת חכמים שבמשנתנו לשיטת רבי יהודה שאמר משום רבי טרפוני, ורבי יהודה במשנתנו לא אמר דעת עצמו אלא רק ביר דעת חכמים, אבל הוא עצמו סובר כרבי טרפון רבו, שסובר שאף באופן שמתחייב על תנאי של מעשה שלא יהיה נתון בידו לעשותו, הרי זו אסמכתא ואינו קונה. ולפי דבריו יש לפסול את המשחק בקובייה משום אסמכתא, גם אם יש לו אומנות אחרת, חוץ ממשחק בקובייה. ומביאה הגמרא את הברייתא שבה מבוארת דעתו של רבי טרפון. דתניא שנינו בברייתא בעניין שני אנשים שיושבים ואדם נוסף עובר לפניהם. אחד מהיושבים אומר פלוני שעובר כאן נזירו, וחברו אומר פלוני אינו נזיר. וכל אחד אמר את דבריו מספק, ולא היו יודעים אם האמת כדבריהם. חזר הראשון ואמר, הריני נזיר עם האמת כמותי שהוא נזיר. והשני אמר, הריני נזיר עם האמת כמותי שאינו נזיר. ושניהם התכוונו לנזירות. רבי יהודה אומר, משום רבי טרפון לעולם אין אחד מהם נזיר. גם מי שנמצאו דבריו נכונים. למה? לפי שלא ניתנה תורת נזירות אלא להפלאה. רק באופן שהנזירות שמקבל עליו היא מפורשת וברורה. ולא כשקיבל את הנזירות על ספק ותנאי. הנה מבואר בברייתא הזו, שרבי טרפון סובר שאדם אינו מתחייב נזירות מספק, גם באופן שהתנאי הוא ספק גמור שאינו בידו ואינו יודע מה יהיה בסופו. ולא אומרים שמאחר ויודע שהדבר אינו נתון בידו, הרי הוא מתחייב לגמרי מספק. הוא הדין לעניין משחק בקובייה. הוא אינו מתחייב באופן ודאי, ואף שעשיית הדבר שיתנו עליו אינו נתון בידיו, הוא מתחייב. ואם כן הברייתא הסוברת שמשחק בקובייה פסול, זו ידעת רבי יהודה משום רבי טרפון הסובר שזו אסמכתא ופסול משום גזל. ולכן פסלה הברייתא גם כשיש לו אומנות אחרת. אבל חכמים במשנתנו סוברים שכאשר הדבר שיתנה עליו אינו מסור בידיו לעשותו, אינו אסמכתא. ולכן פסולו הוא רק כשאין לו אומנות אחרת מפני שאינו עסוק ביישובו של עולם. שואלים תוספות דיבור המתחיל ההיא, איך אפשר לדמות קניינים לנזירות? הרי בנזירות כתוב בפסוק כי יפלי לנדור נדר, שמזה הגמרא דורשת צריך הפלאה באופן ברור, אבל בקניינים שאין פסוק, מניין שלא יועיל גם באופן שאינו מקבל עליו באופן מוחלט? תרצים התוספות בשם רי, כיוון שלא מבואר בפסוק מה נחשב הפלאה, אם כן צריך ללמוד מהסברה מה נחשב הפלאה. מזה שרבי טרפון סבר שאינו נזיר כשמקבל נזירות בספק ואינו נחשב להפלאה, על כורחה שהבין מהסברה שאין זו התחייבות, ואם כן גם לגבי אסמכתא הוא סובר שלא קונה. ועדיין קשה, אם כן, מדוע צריך פסוק בכדי לומר שאין אחד מהם נזיר? הרי אפשר ללמוד שאינו נזיר כמו שאסמכתא אינה קונה. תרצים התוספות, שהיינו אומרים שהוא נזיר מדין ידות נזירות. דהיינו שמקבל עליו נזירות בלשונות שמשמעותם נזירות, אבל אינם בלשון נזירות. שדינם של ידות נזירות כנזירות, כאמור במסכת נזיר ובמסכת נדרים, שניהם בדף בית עמוד א'. ואף מי שאינו מקבל עליו באופן גמור שאינו נחשב לקבלה גמורה, מכל מקום יהיה נזיר. לכן צריך את הפסוק שאינו נעשה נזיר עד שתהיה הפלאה ברורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואלו הם הפסולים וביניהם המלווה בריבית. דנה הגמרא אם הלווה בריבית נפסל לעדות או לא. אמר רב הלווה בריבית פסול לעדות. ובגמרא לקמן בדף זך עמוד א' נחלקו אביי ורבה, לדעת אביי כל עובר עבירה נפסל לעדות מדאורייתא. ולדעת רבה דווקא עובר עבירה מחמת ממון, שאז יש לחשוד שיעיד שקר תמורת ממון. רבה שפסל כאן את הלווה טעמו הוא מכיוון שרואים שחימוד ממון מעבירו על דת, ואז הרי הוא כמו גזלן שנפסל, כמו שנאמר על תשת ידך עם רשע, להיות עת חמאס. והמאירי מוסיף, שאף שהלווה אינו מקבל כסף, ואם כן היה מקום לומר שאין לפוסלו משום רשע דחמאס, מכל מקום, כיוון שחימוד ממון שרוצה את ההלוואה לצרכיו מכשילו, הרי הוא רשע של חמאס. ואילו הנימוקי יוסף כותב שהטעם הוא שהלווה פסול, משום שבשביל ממון עובר על איסור וממילה חוששים שגם להעיד ייקח כסף. אז אם כן רבא אומר שלווה בריבית פסול לעידוד, ועל זה מקשה הגמרא וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו מלווה בריבית, משמע שהמלווה הוא זה שנפסל לעידוד אבל לא הלווה. תרץ את הגמרא שהכוונה אינה למלווה בריבית אלא למלווה הבא בריבית, ובלשון הזו כלולים שניהם, גם המלווה וגם הלווה. ולגבי הערב והעידים, לדעת רבא אינם פסולים, למרות שעברו על לב, כיוון שלא עברו מחמת חימוד ממון. לדעת הבאי הפוסל את כל מי שעובר על לב, מסתפק הראש אם נאמר שגם הם, העדים והערב, ייפסלו. או שכיוון שלא משמע לאנשים שעליו שלא תסימון עליו נשך, זה גם על הערב והעדים. אם כן, לא חשבו לעבור על איסור ולא ייפסלו. עכשיו מביאה הגמרא מעשה במלווה בריבית שרב הפסלו לעדות. מספרת הגמרא, בר בניטוס, שם של אדם, אסעידו ביתרי סעד, העידו עליו שני עדים. אחד אמר, אחד העדים אמר, קמי דידי, אוזיף בריביטה. בפני הלווה אדם זה בריבית. ואחד אמר לדידי, אוספי בריביטה. העד השני אמר, לי, הלווה האדם הזה בריבית. פסלי רבה לבר בניטוס. רבה פסל את בר בניטוס לדון ולהעיד על פי עדים אלו משום מלווה בריבית. מקשה הגמרא לפסק של רבה מדבריו להיל. שואלת הגמרא איך רבה פסלו לבר בניטוס. והרבה עודה אמר שגם מי שלווה בריבית פסול לעדות, והבלי אותו עד שעיד שהוא עצמו לווה מבר בניטוס בריבית. הרי הוא רשע. והתורה אמרה בספר שמות פרק חב ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס ופירושו. אל תשת רשע עד. ואי אפשר לפסול את בר בניטוס על סמך העדותו של הלווה. ותרץ את הגמרא הרבה שקיבל את עדותו של אותו העד, ולא פסלו מטעם רשע, הלך בזה לטעמי, הלך לשיטתו, דאמר רבה. אדם נחשב קרוב אצל עצמו. אדם נחשב קרוב לגבי עצמו, והרי אין אדם יכול להעיד על קרובו, בין לזכות ובין לחובה. ולכן אין אדם משים עצמו רשע. אינו נאמן להרשיע ולפסול את עצמו לעדות בטענה שהוא רשע. וכותב רבינו יהונתן מילוניל, כיוון שאינו נאמן לגבי עצמו, לכן אומרים שמאמינים לו שבר בניטוס הלווה בריבית, אבל לא הלווה לזה שהעיד, אלא למישהו אחר. ונשאלת השאלה, לפי השיטות שגם לווה בריבית שאסורה מדאורייתא אינו נפסל אלא מדרבנן וצריך להכריז עליו בבית דין שנפסל, אם כן, העד שהעיד על בר בניטוס כשר הוא עד שיכריז עליו בבית הדין. וממילא ברור שיכול היה להצטרף לפסול את בר בניטוס. תרץ הנימוקי יוסף שכל מה שצריך הכרזה זה רק כדי לפוסלו מלהעיד בעדויות אחרות, אבל באותה עדות שנפסל בה לא רצו להאמין לו, ואף בלא הכרזה פסלו. ויהיה הגמרא מעשה שיש ללמוד מכך, איך חוזר בתשובה מי שנפסל לעדות. ההוא טבחה מעשה בטבח אחד, שוחט בהמות ומוכרן באיטליז, והשתקח דנפקה טריפתה מיתותי ידי, שנמצא שיצאו טריפות מתחת ידיו, דהיינו שמחר באיטליזות טריפות והכשיל אנשים באכילתם. פסלי רב נחמן, פסלו רב נחמן לעדות, כיוון שחשוד להעיד שקר על ידי שישלמו לו ממון. ואברי והעביר אותו מאומנותו שלא יהיה יותר טבח. אז הלך אותו טבח, רבי מזי וטופרי, גידל שערו וציפורניו כדי לנבל את עצמו, כדי לעשות תשובה. וגידול השערות והציפורניים זה דרך צער והבהילות שאינו מתקשט ומתייפה. סבר רב נחמן להכשורי, חשב רב נחמן להכשירו, כי סבור היה שחזר בתשובה משום מעשה הניבול שעשה. אמר לרבה לרב נחמן, איך תכשירהו לעדות משום הניבול הזה, והרי דיל מערום כמערים, שמה הוא מערים ובאמת לא עשה תשובה, אלא מברר את הגמרא מה התקנתי? מה תקנתו של אותו טבח שהוציא טריפות מתחת ידו אם רוצה לחזור להיות קשר לעדות ושישיבו לאומנותו? אומרת הגמרא כדי רבי די ברבין, כפי שאמר רבי די ברבין במקום אחר, דאמר רבי די ברבין, אדם החשוד על הטריפות להכיל טריפות לאנשים, אין לו תקנה לחזור להיות קשר לעדות ולהחזירו לאומנותו, עד שילך למקום שאין מכירים אותו ויעשה תשובה שם, והתשובה שעושה שם ודאי אינה בגדר הערמה. שרי שם אין יודעים שהעבירו ממשרתו, ואינו צריך להוכיח להם שעושה תשובה כדי שיחזירו. ויחזיר אבידה בדבר חשוב, שהאבידה תהיה אבידה חשובה, שבזה שמחזיר אף אבידה כזו מראה שאינו רודף אחרי הממון, או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו, ששחט לעצמו בהמה גדולה ונמצא טריפה, וזה רכה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בין הפסולים לעדות ולדון, מפריחי יונים. ואירת הגמרא, מהי מפריחי יונים ששנינו במשנה? מה זה מפריחי יונים? שואלת הגמרא ומשיבה, אך התרגום כאן בבבל בירוע, בשניים שמפריחים כל אחד מהם את יונתו ומתחייבים זה לזה. די דקד מיונח ליון, אם תקדים יונתך את יוני להגיע למקום פלוני, אתן לך כך וכך. ומפריחים את היונים ומנקשים אחריהם ביציים, והיונה מכירה את ניקוש בעליה וממהרת לעוף לכל בעליה, כך מסביר היד רמה. רבי חמא בר הושעיה אמר מבריחי יונים, זהו הרע. יונה שמלומדת להביא יונים אחרים מבית בעליהם לבית של בעליה, ויש בזה משום גזל. הרמב"ם בפירוש המשניות אומר שהם מושכים הזכרים בנקיבות והנקיבות בסחרים. היד רמה מבאר שקושרים חבל ארוך ביונה, קצה הוא קשור בעץ שלא תוכל לברוח, מפריחים את היונה על הגג ומתקבצים שם יונים אחרות כששומעות את כל היונה, והוא פורס רשתות וצד אותם. שואל הרשש, לפי מי שסובר שמפריחי יונים זה, שמתחייב שאם תקדים יונתך ליונתי אשלם לך, שיש בזה עניין של גזל, מדוע כתב התנא במשנה בין משחק בקובייה למפריחי יונים שזה עניין גזל את הנושא של מלווה בריבית? מסביר התפארת ישראל ללמדנו שמלווה בריבית השנוי במשנה, הכוונה היא גם לריבית מדרבנן, שהעושה כן נפסל רק מדרבנן, כשם שמשחק בקובייה ומפריחי יונים, אפסולו מדרבנן. ואירת הגמרא, מדוע לא אמרו האמוראים אחד כדברי חברו? מנדה אמר, מי שסבר שמפריחי יונים, היינו שאומר לו, אי תקדמי יונח ליון, אתן לך כך וכך, מה איתם הלא אמר ארה? מה הטעם שלא פירש כרבי חמא, שהכוונה ליונה שמביאה יונים אחרות מבית בעליהם? ואירת הגמרא אמר לך, הוא יוכל לתרץ ולומר לך, אין לומר כרבי חמא, משום שארה אינו גזל גמור, אלא זה רק גזל מפני דרכי שלום באלמה, ומשום גזל זה אינו נפסל לעדות. כמבואר במסכת בבא מציעא דף קב עמוד א', יוני שובח ויוני עלייה, יש בהם גזל מפני דרכי שלום ואין בהם גזל גמור. זאת משום שלא זכה בהם בעל השובח, כיוון שממילא באו לשם. והמשנה במסכת גיטין דף נ"ט עמוד ב', שונה כמה דברים שאף שאין בהם גזל מן התורה. מכל מקום אמרו חכמים שיש בהם גזל מפני דרכי שלום, דהיינו, שלא יבואו בני אדם לריב על דברים אלו, כגון, ביוני שובח שבעל השובח נראה יותר מוחזק מאחרים, אז אמרו שלא יתלו ממנו ולא יריבו על זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומן דאמר רבי חמא שבאר שמפריחי יונים זהו ארה, מה איתם מה הטעם שלא אמר שמפריחי יונים, היינו שאומר לחברו, אי תקדמי יונח ליון, אם יונתך תקדם ליונתי, אתן לך כך וכך. אומרת הגמרא, אמר לך, יוכל רבי חמא לבאר לך? אי אפשר לבאר את הנושא של מפריחי יונים, שהכוונה, אם יונתך תקדם ליונתי, שכן היינו, הרי זה כאותו עניין של משחק בקובייה שבשניהם יש חיסרון של הסמכתה, והתנא אינו צריך לשנות פעמיים את אותו עניין. מבאר את הגמרא, ואידך מי שביאר שהכוונה אם תקדם יונח ליוני, אין לשאול על כך מדוע צריך פעמיים לשנות את העניין הזה, שכן התנא שנה שני עניינים של הסמכתה. תנא תולה בדעת עצמו, התנא במשנה שנה משחק בקובייה, שזה אופן שהמתחייב תלה את חיובו במה שהוא יודע, ותנא וגם שנה אופן תולה בדעת יונו, שתלה את חיובו באם תקדם היונה של חברו ליונה שלו, שההקדמה תלויה ביונו. ומבאר את הגמרא, מדוע צריך את שני האופנים הללו? וצריכה, התנא צריך לשנות את שני האופנים, משום דאי תנא, אילו התנא היה אומר רק תולה בדעת עצמו שנחשב להסמכתה, כגון משחק בקובייה, היינו אומרים שרק קטם, רק שם בתולה בדעת עצמו, הוא דלא גמר ומקנה. בזה לא גמר בדעתו להקנות ולשעבד את עצמו לשלם לחברו אם יפסיד. כיוון דאמר, קים לי בנפשי די ידע ענתפי, יודע אני בעצמי, שאני יודע טוב יותר לשחק בקובייה מאשר חברי, ומכיוון שחשב שינצח ולא יצטרך לשלם, אינו גומר בדעתו לשלם. חברו גם כן סבור כך, משום כך, כל אחד שניצח ונוטל מחברו את הממון, יש בזה כאין גזל שנפסל מחמתו לעדות. אבל במפריחי יונים שהוא תולה בדעת יונו שחיובו תלוי, במה שיונו תקדם ליונת חברו, אימא לו, שמא תאמר שלא יהיה בזה אסמכתה, כיוון שהדבר אינו תלוי בו ויש לו ספק מי ינצח, לפיכך הרי הוא מתחייב לגמרי ואין בזה חשש גזל, ויהיה קשר לעדות, לכן צריכה הייתה המשנה לכתוב שגם בזה הוא פסול לעדות. מי טענה אם הטענה היה שונה, שהפסול לעדות הוא רק באופן שתולה בדעת יונו, היינו אומרים שרק במפריחי יונים יש חיסרון של אסמכתה, מחמת שאינו מתכוון להתחייב. משום דאמר המתחייב בדעתו, הלו בנקשת על ימילתא, בנקישות העיצים תלוי הדבר, שכן דרך בעלי היונים, לנקוש שלוחות של עץ זו בזו, שעל ידי כך היונים שומעות ומכירות כל בעליהם, שמזרז אותם לעוף מהר, ואנה ידענה לנקוש את פי, ואני יודע לדפוק טוב יותר על העיצים, ובוודאי יונתי תקדם ולא יצטרך לשלם, ולכן יש כאן כאין גזל מחמת שלא התכוון להתחייב. אבל במשחק בקוביד תולה בדעת עצמו, שמתחייב לפני מה שהוא יעשה, אימא לו, שמה תאמר שלא יהיה בזה חיסרון של הסמכתה, כיוון שהתחייב לגמרי, מאחר שהיה לו ספק מי ינצח, לכן צריך התנא לשנות את שני האופנים הללו. מקשה הגמרא על רבי חמא מברייתא, המבארת את הפסולים שנשנו במשנתנו, ומתי נחשב שחזרו בתשובה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב חמא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא. המשחק בקובייה אלו הם האנשים שמשחקים בפספסין. שברי עצים המיועדים למשחק, ולא רק כשמשחקים בפספסין בלבד, אמרו חכמים שנפסלים, אלא אפילו הם משחקים בקליפי אגוזים וקליפי רימונים שאינם עשויים לכך, גם נפסלים. והחידוש הוא שאף שקליפי אגוזים אינם עשויים לכך וגם אינו משחק אלא בדרך מקרה ולא בקביעות, גם כן נפסל. ומתי חזרתן בתשובה להיות קשרים לעדות? משישברו את פסיפסיין, שברי העצים שמשחקים בהם ויחזרו בהן, חזרה גמורה מוחלטת ולא יתעסקו כלל במשחק הזה, ואפילו לשחק בחינם בלי להתחייב שהמפסיד ייתן למנצח סכום כסף, גם כן לא עבדי, גם כן אינם משחקים. כלומר, עליו לפרוש אפילו מדבר המותר מן הדין מפני התשובה. מסביר הרן שמזה שמשחק בחינם בעל כוחך שיש לו עוד אומנות שממנה מתפרנס, וכשיש לו עוד אומנות, אין חיסרון שאינו עוסק ביישובו של עולם. מבאר את הברייתא את פסול מלווה בריבית. מלווה בריבית, אחד המלווה ואחד הלווה כלולים בזה ופסולים לעדות. ומתי חזרתן שיהיו קשרים שיקרעו את שטריהן, שטרי ההלוואה, ויחזרו בהם חזרה גמורה ולא יתעסקו כלל בהלוואה בריבית. שאפילו לנוכרי לגוי שמותר להלוות לו בריבית, לא מוספי, אינם מלווים בריבית. כלומר, אפילו שעדיין לא קיבל את הלוואתו בחזרה, צריך לקרוע את השטר ואינו גובה על פי השטר, לא את הקרן ולא את הריבית. ורק את הקרן יוכל לגבות ודינו יהיה כמלווה על פה. והברייתא מבארת את פסול מפריחי יונים. ומפריחי יונים הם אלו שממרין את היונים, מרגיזים אותם להילחם זה עם זה, ולא רק הממרין את היונים בלבד, אמרו חכמים שפסולים לעדות, אלא אפילו אלו שממרין באמה, חיה ואוף, להילחם זה עם זה, שלא מצוי דבר זה בהם, כמו ביונים, גם כן הם פסולים. ומתי חזרתן שיהיו קשרים לעדות? משישברו את פגמיהן, אלו העצים שמזרזים בהם, ויחזרו בהם חזרה גמורה מוחלטת ולא יתעסקו כלל בדבר הזה. ואפילו במדבר שאין שם יונים של יישוב, רק יונים של הפקר שאין בהם גזל, נמי לא עבדי גם, אינם ממרים. ועוד כותב רשי, שמה שמבואר שכשאינו משחק במדבר נחשב שחוזר בתשובה, אין זה מדברי הברייתא. אלא פירוש שהגמרה פרשה בדברי הברייתא, כיוון שלפי הסובר שמפריחי יונים, זה מה שמתערבים יונת מי תקדם, אין לחלק בין מקום יישוב למקום מדבר, ומוכח שזו השפה שאינה מעיקר דברי הברייתא. כתב רשי, שלפי מי שסובר שמפריחי יונים זה מה שמתערבים יונתי או יונתך תקדם, חזרתו בתשובה תהיה כמו חזרת משחק בקוביה שאפילו בחינם אינו משחק. הברייתא עכשיו מבארת את פסולם ומתי חזרתם בתשובה של סוחרי שביעית. סוחרי שביעית הם אלו שנושאים ונותנים עושים מסחר בפירות שביעית. והתורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ודרשו חזל במסכת עבודה זרה דף ס"ב עמוד א' לאוכלה ולא לסחורה. היי, מתי חזרתן שיהיו קשרים לעדות? משתגיע שנת שביעית אחרת ויבדלו, ימנו מלעשות סחורה בפירות וגם יפקירו את הפירות של הגינות שלהם. ואמר רבי נחמיה, חזרה זו של סוחרי שביעית לא בחזרה דברים בלבד אמרו, אין די בכך שיאמר שלא יעשה עוד סחורה בפירות שביעית בכדי להכשירו לעדות, אלא חזרת ממון, צריך לפזר את הפירות שבגינותיו לעניים כדי שתהיה חזרה הניכרת. כיצד? אומר אני פלוני בר פלוני, כינסתי, אספתי 200 זוז בפירות שביעית, והרי הן נתונים במתנה לעניים. ונראה ברשי שפירה שמה שכתוב שנותן לעניים, מה שכנס בפירות שביעית, אין הכוונה למעות, אלא פירות בשווי 200 זוז. כלומר, רבי נחמיה מבאר את כוונתו, שאף שצריך חזרה הניכרת, מכל מקום אין צריך לפזר פירותיו בידיים ולהוציאם לעניים, אלא די בכך שיחריז שהפירות נתונים להם במתנה. ומחלוקת רבנן ורבי נחמיה היא, שלרבנן די בכך שלא יעשה סחורות בפירות ויפקיר גינתו, ולרבי נחמיה צריך גם לפרסם שיש פירות בגינתו והם נתונים לעניים. הוכיחה הגמרא מהברייתא הזו שלא כדעת רבי חמא בביאור של מפריחי יונים. קטני מיית, מכל מקום שנינו בברייתא, שהפסול של מפריחי יונים קיים גם בבהמה. בישלמה למנדה אמר מובן הדבר לפי מי שסובר שמפריחי יונים, היינו שאומר לו, אי תקדמי יונח ליון, אם תקדם יונתך ליוני אתן לך כך וכך. היינו דמשכחת לה, אפשר למצוא אופן זה גם בבהמה, שמלמד אותה לרוץ כששומעת את קולו ויכול להתערב עם חברו בהמת מי תקדם. אלא למנדה אמר לפי רבי חמא, שסובר שמפריחי יונים זה ערה, דהיינו שהיונה מביאה יונים אחרות לבית בעליה הקשה, וכי בהמה בת אחי, האם בהמה ראויה שנלמד אותה להביא בהמות בר לבית בעליה, והרי החיות ירדפו אותה. הנה מוכח, כמו מי שסובר שמפריחי יונים, זהו אם תקדם יונח ליוני, שדבר זה שייך גם בבהמה. ולא כדברי רבי חמא. דוחה הגמרא את הראיה מהברייתא ואומרת, אין אכן גם בהמה ראויה לעניין הזה, הוא כגון בשור הבר שגדל במדבר, ואין החיות רודפות אחריו. אם יגדלו בביתו, הוא הולך למדבריות ומטעה חיות שגדלות בביברים. ביבר זה מגרש מוקף גדר ומכניסים לתוכו חיות הבר ויולדות ומגדלות שם את בניהם. דהיינו שהחיות שבביבר יכולות להיכנס ולצאת, אלא שרגילות הן תמיד לחזור לביבר כיוון שמגדלות שם את בניהם. אותו שור שגידלו בביתו יכול להטעות אותם שיבואו אחריו, ויש בזה גזל מפני דרכי שלום. הברייתא הזו שקוראת לשור הבר בהמה ולא חיה, זה כמאן דאמר כמו התנא שסובר ששור הבר מין בהמה הוא, דתנן שנינו במשנה במסכת כלאיים, פרק ח' משנה ו', שור הבר מין בהמה הוא וחלבו אסור, ואין צריך כיסוי אדם כבהמה. רבי יוסי אומר שור הבר מן חיה הוא וחלבו מותר וצריך כיסוי אדם. נאמר בחומש ויקרא פרק ז' פסוק י' ג' ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צייד חיה העוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. לומדים מזה שכאשר שוחט חיה העוף צריך לחסות את הדם שלהם. כששוחט בהמה לא. ולעניין איסור חלב נאמר כי כל אוכל חלב מן הבהמה שיקריב ממנה אישה להשם ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה. למדנו מזה שחלב בהמה אסור באכילה ולא חלב חיה. וסברת המחלוקת של רבי יוסי ותנא קמא, חכמים סוברים ששור הבר שגדל עכשיו במדבר עיקרו מהיישוב אלא שברח למדבר ולא נשתנה דינו מדין בהמה. רבי יוסי סובר שעיקרו מהמדבר היה ולא היה כלל ביישוב ולכן דינו כמו חיה. כך מסביר רבי עובדיה מברטנור שם במסכת כלאיים. הביאה הגמרא ברייתא שמוסיפה עוד אנשים שפסלום מלהעיד. תנא שנינו בברייתא הוסיפו חכמים עליהם על הפסולים ששנינו במשנה גם את הגזלנין והחמסנין, אלו שקופים את הבעלים למכור בעל כורחם. שואלת הגמרא גזלן, הרי מדאורייתא הוא נפסל ומדוע היו צריכים חכמים לפוסלו? מיישבת הגמרא לא נצריכה לו, הוצריכו חכמים לפסול גזלנים, אלא לאדם שגזל מציאת חרש או מציאת שוטה וקטן, או קטן, שמדאורייתא אין נפסל הגזל מהם את מציאתם, וחכמים הם שפסלוהו. שאין זה גזל גמור לפי שאינם קונים את המציאה שמצאו משום שאינם יכולים לעשות קניין, ואין האיסור עליהם מפני דרכי שלום. אבל אם אדם זיקה להם, הרי זה שלהם, והגוזל מהם נחשב כגזלן גמור. מביאה הגמרא שני טעמים מדוע בזמן המשנה לא פסלו חכמים את הגוזל מחרש שוטה וקטן, ורק אחר כך פסלום. מבארת הגמרא מעיקר המתחילה לפני שהוסיפו לפסול את הגוזל מציאת חרש שוטה וקטן סבור, סברו חכמים שאין לפסול את הגוזל מהם משום שמציאת חרש שוטה וקטן לא שכיחה. אינה מצויה כגזל מאדם גדול. אינה מביור נוסף מדוע לא פסלו ותחילה, מאחר והגזלה מהם אינה אלא מפני דרכי שלום באלמה, שאין חרש שוטה וקטן יכולים לעשות קניין במציאה ואינה שלהם. ורק תקנת חכמים היא שלא יתלו מהם את המציאה כדי שלא יתקוטט הנוטל עם אביו או קרוביו של הקטן. כמבואר במסכת גיטין דף נ"ט עמוד ב', ואינו קרוי גזלן ואין לפוסלו. אבל כיוון דחזו דסוף סוף ממונה ודקשקלי, כשראו חכמים שסוף סוף לוקחים מהם ממון של אחרים ועוברים על תקנת חכמים משום חמדת ממון, פסלינו רבנן פסלום חכמים משום שהם חשודים ליטול ממון גם כדי להעיד שקר. והמאירי מסביר שממפריחי יונים שבמשנה לא היינו יודעים לפסול הגוזל מציאת חרש שוטה וקטן, כי היינו מחלקים ואומרים שבמפריחי יונים יש דרכי שלום מהנגזל עצמו ולכן פסלו, אבל ממציאת חרש שוטה וקטן אין דרכי שלום מצד הנגזל אלא מצד קרוביו, ושם הבזה אינו נפסל, ולכן היו צריכים לתקן שגם הוא נפסל. ואירת הגמרא מדוע בזמן המשנה לא פסלו את החמסנים ואחר כך פסלום. ואירת הגמרא חמסנים שפסלו אותם מלהעיד מעיקר הסבור, בתחילה סברו חכמים שאין לפסול את החמסן דמי קייב שנותנו דמים על מה שהוא נוטל ואין בידיו גזל. נשאלת השאלה, הרי גם הוא משלם עבור מה שהוא קונה ואינו עובר על לא תגזול, עדיין הוא עובר על לאו שלא תחמוד להיפסל מחמת עליו הזה. מתרצים התוסף לדיבור המתחיל מעיקרה שאינו עובר על עליו הזה אלא אם כן אינו משלם, אבל אם משלם אינו עובר. ועוד תירוץ, שכיוון שהיו מפייסים את הבעלים לא היו עוברים על לא תחמוד, אבל התוספות ראש כותב שלא מדובר כשהבעלים התרצו ואמרו רוצה אני, שאם כן לא היה זה נחשב חמסן. אבל כיוון דחזו, אומרת הגמרא, דכחטפי, כשראו שהם חוטפים את החפץ מידי הבעלים בעל כורחם וזורקים לפני אמהות, גזרו באו רבנן, גזרו חכמים ופסלו את החמסנים. היה דרמה מבאר שבתחילה סברו שאין לפוסלם משום שהבעלים גמרו בדעתם להקנות את החפץ, כיוון שהם עצמם עשו את המחירה מחמת שאנסו אותם וגם מקבלים כסף. אבל אחרי שראו שהחמסנים היו נוטלים וזורקים את הכסף והבעלים לא גמרו להקנות את החפץ, הרי זה כן גזל, ולכן פסלו אותם חכמים. תוספות מפרשים בדיבור המתחיל מעיקרה, שבתחילה היו החמסנים מפייסים את הבעלים ולא היו עוברים עליו שלא תחמוד, אחרי שהיו חוטפים ולא היו מפייסים את הבעלים פסלו משום שעברו על עליו שלא תחמוד. הרן מפרש שלא כל החמסנים היו גזלנים, אלא מכיוון שהיו חמסנים שלא היו משלמים ופסלום, פסלו גם את החמסנים ששילמו. עוד הוא מפרש שפסלו אותם בסוף משום שהיו מתמידים לחמוס מבני אדם. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא נוספת שמבואר בה עוד אנשים שפסלו אותם לעדות. תנא שנינו בברייתא עוד הוסיפו עליהם על הפסולים לעדות שבמשנתנו, את הרועים ואת הגבאים שהמלך מינה אותם לגבות את המיסים והארנונה מישראל חבריהם, והמוכסין שעומדים על הדרך ונוטלים מכל עובר ושב, סך ידוע. את ההבדל בין הגבאים למוכסין מפרש הבית יוסף וחושן משפט סימן למדלת, שגבאי מקבל שכר קצוב עבור מה שאוסף את הקצבה מאנשי העיר, ומוכס קונה מהמלך את הקצבה ואוסף לעצמו. אסמה מפרש, גבאי שגובה מהמלך מס לפי נפשות או לפי בתים, שדבר זה ידוע ומפורסם ולא יכול לגבות יותר מהסך הקצוב, ומוכס הוא הנוטל מס לפי סחורה או לפי ממון של אדם וכדומה, שאין ידוע כמה סחורה יש לו, והמוכס מטיל מס לפי עומד דעתו. והערת הגמרא מדוע מתחילה לא פסלו את הרועים לעדות ולבסוף פסלום. אומרת הגמרא, רועים שפסלו אותם לעדות מעיקר הסבור בתחילה בזמן המשנה סברו חכמים שאין לפוסלם, משום שמה שאוכלות הבהמות בשדות אחרים אינו במתכוון, אלא אקראי באלמה הוא במקרה בלבד, והרועה אינו נחשב גזלן עבור זה. כאבן דחזו ראו חכמים דקמחבני ושדו לכתחילה, שהרועים מכניסים בכוונה את הבהמות לשדות אחרים, גזרו באו רבנן, גזרו חכמים ופסלום, כיוון שהם כמו גזלנים. ודווקא ברועה בהמות שלו, אבל רועה בהמות של אנשים אחרים אינו נפסל, כי אין אדם חוטא להרעות את הבהמות בשדות אחרים בדבר שאינו שלו, כמו מבואר במסכת בבא מציעא דף ה' עמוד ב'. נשאלת השאלה, הרי במשנה כבר מבואר שרועים נפסלים, שהרי שנינו שאומר לו נאמנים עליי שלושה רועי בקר, משמע שהרועים פסולים הם, תרץ תוסות הראש. הבינה הגמרא שמדובר במשנה לא לעניין עדות אלא לדין, שפסולים הם כיוון שלא למדו ואינם יודעים לדון. ואומרת הגמרא, מדוע תחילה לא פסלו את הגבאים ואת המוכסים ולבסוף פסלום? אומרת הגמרא, הגבאים והמוכסים מעיקר הסבור בתחילה בזמן המשנה סברו חכמים שאין לפוסלם, כיוון דמא דקיץ להו קשקלי, רק מה שקצב המלך על בני העיר היו נוטלים ולא יותר, כיוון דחזו דקשקלי יתירה, שראו שנוטלים יותר מהקצבה שקצב המלך, פסלינו פסלום לעדות. ואילו רבינו חננאל כותב שהמוכסים לא נפסלו משום שלקחו יותר ממה שנקצב, שאם כן מה בינם לגבאים? שהרי גבאים פירושו שנוטלים יותר ממה שהוקצב להם, אלא הטעם שפסלו אותם, משום שלא היו מחלקים את הקצבה לפי ממונו של כל אחד, אלא יעלו לאחד ופחתו לאחר, והרי זה כמו גזלנים. ועכשיו רבה, איזה רועה פסלו לעדות? אמר רבה, רועה שאמרו חכמים שפסלו לעדות, אחד רועה בהמה דקה כגון כבש ועז, ואחד רועה בהמה גסה כגון שור, שניהם פסולים לעדות. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבה, אחי? האם רבה אמר זאת שגם רועה בהמה גסה פסולים לעדות? ואמר רבה, הרי רבה אמר רועה בהמה דקה בארץ ישראל פסולים לעדות, אבל בחוץ לארץ כשרים לעדות. והטעם לחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, משום שבארץ ישראל מקפידים שלא יגדלו בהמות משום יישוב ארץ ישראל. כותב היד רמה, שגם בחוץ לארץ היא מוודא שמשלחים את בהמותיהם בכוונה בשדות אחרים, הרי הם נפסלים. ממשיך רבה ואומר, ורואה בהמה גסה אפילו בארץ ישראל קשרים לעדות, נמצא מפורש בדברי רבה שרואה בהמה גסה אינם נפסלים. תרץ את הגמרא, ההוא, מה שרבה יכשיר בבהמה גסה, לא נאמר על הרועים שיוצאים עם הבהמות לראותם מחוץ ליישוב, שהם ודאי פסולים בין בדקה ובין בגסה. אלא במגדלים יתמר, זה נאמר על אלו שמגדלים בהמות בבתיהם, שמגדלי בהמה גסה קשרים, כיוון שקל לשומרה שלא תברח ואין לחשוש שתיכנס לשדות אחרים. אבל בהמה דקה, כיוון שיכולה להישמת ולברוח מהמגדלים לשדה אחרים, פסלום בארץ ישראל. ותוספות בדיבור המתחיל מגדלים מפרשים, שבהמה דקה אסור לגדל בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל, שמה יבוא להרעות אותם בשדות ומשחיתים את השדות. ולכן נפסל, אבל בהמה גסה אי אפשר לאסור לגדל בארץ ישראל, כיוון שצריך אותם לחרישה. מביאה הגמרא ראיה לדינו של רבה, אך אינם היא מסתברא כדברי רבה מסתבר לומר, שהרי יש ראיה לדבריו מדקתני, ממה שדנה המשנה, לאל בדף כ"ד עמוד א', אדם שאמר לבעל דינו, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, האם יכול לחזור בו? סבורה הגמרא, מה אליו לעידות? האם אין מדובר שמקבלם להעיד, ומשמע שלולי קבלתו היו פסולים להעיד לו? ובקר זהו בהמה גסה, ואם כן מה המשנה מוכח כרבה שגם רועי בהמה גסה פסולים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר לעניין עדות אלא לדינה, שמקבל אותם שיהיו דיינים בדינו, שלולי שיקבל אותם ודאי שפסולים משום שאינם יודעים לדון, ואין להוכיח ממשנתנו לדינו של רבה. מדייקת הגמרא מהמשנה שמדובר לעניין דיין, די קנמי, כך גם מדויק מדקתני שלושה רועי בקר, והיא לעדות, אם מדובר שמקבל אותם להעיד לו שלושה, למה לי? הרי לעדות די בשניים, על כוחך שמדובר לדיין, שבבית דין צריך שלושה דיינים. שואלת הגמרא, ואלא מהי לדינה? אלא מה רצונך לומר שהמשנה מדברת לעניין דין, ולא גם זה אינו מדויק בלשון המשנה, שהרי מה עיריה, מדוע נקת התנה שמקבל עליו שלושה רועי בקר, ולא כל בית לטה דלא גמרי דין הנמי, כל שלושה שאינם יודעים את הדין יכול לקבל אותם שידונו אותו, ומה החידוש במה שמקבל עליו דווקא שלושה רועי בקר? אבל אם היה כוונת המשנה לעניין עדות, זה מיושב הדיוק הזה, כי באה המשנה לחדש שגם רועי בקר בהמה גסה, פסולים כדברי רבא. מיישבת הגמרא באמת כוונת התנא לעניין דין, ואחי כאמר, התנא רצה לחדש בזה. אפילו אני, אפילו רואי בקר, ללא שכיחה ביישוב, שאינם מצויים ביישוב, ולא ראו ולא שמו עסקי דין שבין אדם לחברו, בכל זאת אם קיבל אותם לדונו, אינו יכול לחזור בו. מביאה הגמרא דין רואה וגבאי שעדיין לא ראינו אותם גוזלים. אמר רב יהודה, סתם רואה שלא ראינו שנכנס עם בהמותיו לשדות של אחרים פסול לעדות, אבל סתם גבאי ממונה המלך לגבות מס שלא שמענו שהוא לוקח יותר מהקצבה, כשר לעדות. והחילוק בין רואה לגבאי, שרואה עליו לשמור על הבהמות שלא ייכנסו לשדה אחרים, ואם אינו שומרם נכנסים הם מעצמם, אף שהוא אינו מכוונם להכניסם לשדה אחרים, ולכן מצוי הדבר ופסלו. אבל גבאי צריך לעשות מעשה וליטול יותר מהראוי, ולכן כל שלא נודע שנטל יותר אינו נפסל. ועוד חילוק בין רואה לגבאי, גבאי עבודתו ביישוב בין אנשים, ואם היה נוטל יותר מהראוי, לא כולם היו יודעים מזה, ומאחר והיו מוכים בו, אז היה מפסיק, אבל רואה שמלאכתו בשדות מחוץ ליישוב, יכול להערות את בהמותיו בשדות של אחרים, ולא ידעו כלל מהגזל שלו. לכן גם בסתם שלא ראינו שמכניס את בהמותיו לשדות אחרים, הוא נפסל. עכשיו מביאה הגמרא הנהגה של גבאי צדיק. מספרת הגמרא, אבוה, אביו של רבי זיירה, עבד גביוטה תלי סרשנין. היה גובה 13 שנים מאנשי העיר את מס המלך, כי אבא עתי ריש נהרה למטה, כשהיה שר העיר בא לעיר לבדוק כמה אנשים יש בעיר, כי אבא חזי רבנן כשהיה רואה אביו של רבי זיירה תלמידי חכמים, אמר לו, הוא היה אומר להם את הפסוק בספר ישעיה פרק חו פסוק חף, לך עמי בו בחדריך, כלומר, לכו והתמינו עצמכם, מפני שהיה אומר לשר העיר שיושבי העיר מועטים ויש למעט בשיעור המס, כיוון שאין ממי לגבות ולא רצה שיראה השר, שיש בעיר הרבה אנשים ויטיל מס מרובה. כאבא חזי כשהיה רואה אינשי דמטה, אנשים מהעיר שאינן תלמידי חכמים, אמר להם, ריש נערה עתה למטה, שר העיר בא לעיר, והעידנה, נחיס אבא לפום ברא וברא לפום אבא, וכעת ישחוט את האבא בפני הבן ואת הבן בפני אביו, כלומר שיגבה מהם הרבה ממון. ומבאר הבן יור ידע שהממון הוא הנותן לאדם חיות וקיום, וכשאדם מפרנס את בניו, הנוטל ממנו את ממונו כאילו שוחט האב בפני בניו. וכן יש בן המפרנס את אביו, ובנטילת ממונו כאילו שחט הבן בפני האב. היד רמה מפרש שלתלמידי חכמים היה אומר להתחבות בפירוש, ולא היה חושש שילשינו עליו לשר העיר, אבל לשאר אנשי העיר היה חושש שיש בהם אדם שאינו אגון שילשין עליו לשר העיר, ולכן לא אמר להם בפירוש להתחבות, אלא ברמז אמר להם שישחוט את הבן לפני האב, והם היו מבינים ונזרים שלא יראה אותם שר העיר. ויש שפרשו שכוונתו לומר שהרי תלמידי חכמים פטורים מלתת מס, כמבואר בגמרא במסכת בבא בתרא דף ח עמוד א, ולכן אמר להם שיחביאו עצמם כדי שלא יראה אותם, אבל שאר העם לא אמר להם להתחבא, כיוון שחייבים במס מדינא דמלכותא, כמבואר במסכת נדרים דף כ עמוד ב, ולכן אמר להם ששר העיר יגבה מהאבות על הבנים, והיינו שכיוון שהתלמידי חכמים נחבאים, ייטול מקרוביהם עבורם וצריכים הם להיזהר. כך מסביר עין אליהו. אומר המאירי, אף על פי שדינא דמלכותא דינא ואסור לגנוב או לגזול או להעביר את הדרך בלי לשלם, מכל מקום, כאן עדיין לא נקבע הסכום של המס ואין שייך לומר דינא דמלכותא דינא, והותר לשנות בדברים ולהמעיט במספר האנשים, או להשתמט מפניו שלא יראה את בני העיר כדי שיגבה פחות מס. ממשיכה הגמרא ומספרת, ומגן זוכו לאלמה ונחבאים היו כל בני העיר שלא יראה השר שיש אנשים רבים בעיר, כי עתי כאשר בא השר לבקשו שיגבה מס מבני העיר, אמר לי, אמר לו אביו של רבי זיירה לשר, ממן ניבאי, ממי אבקש כסף? אין כאן הרבה אנשים לגבות מהם. וכיוון שלא ראה השר הרבה אנשים כשבא לעיר, התרצה במס מועט. מספרת הגמרא, כי ניח נפשי, כשנפטר אביו של רבי זיירה, אמר לו, אמר לאנשי ביתו, שקולו תלי שר מי דציירי לי בסדיני, תלו 13 מאות הצרורות בסדין שלי, והדרו ללפלניה ותחזירו אותם לפלוני, לשקלטינו מיני ולא הצטריכו לי, שגביתי אותם ממנו ולא הוצרחתי להם. והטעם שאמר שרק אותו אדם יקבל ולא יחלקו את מה שנשאר בין כל בני העיר, מבאר היד רמה, ששר העיר אמר לו לגבות כך וכך מבני העיר ואסף מכולם חוץ מאדם אחד, והלך לשר העיר להביא לו את הכסף שכבר אסף, ולא התרצה בכסף שהביא לו, כי לא הביא לו מכולם, והלך לזה שעדיין לא נטל ממנו וגבה ממנו את חלקו. כשבא להביא לשר העיר, כבר נסע השר מכאן או התרצה במה שכבר הביא לו בתחילה. ולכן רק לאותו אדם אמר שיש לו במה שנשאר ולא לאחרים. והיה את הגמרא את דברי רבי שמעון במשנה. שנינו במשנה, אמר רבי שמעון בתחילה, היו קוראים אותם אוספי שביעית משרבו האנסין, חזרו לקרותן סוחרי שביעית. והיה את הגמרא, המייקה אמר. מה כוונת רבי שמעון לומר? מבאר את הגמרא, אמר רב יהודה, אחי כאמר, ככה הייתה כוונתו לומר. בתחילה היו חכמים אומרים אוספי פירות שביעית לעצמם כשרים לעדות, וסוחרים בפירות שביעית פסולים לעדות. והחידוש בזה, שאמרו שהאוספים כשרים, זה אף על פי שהיו אוספים יותר ממה שהיו צריכים, ולפעמים היו מוכרים את מה שנשאר להם מכל מקום, כיוון שבשעת האסיפה של הפירות לא הייתה הוכחה שהם אוספים כדי למכור, לא פסלו אותם עד שהתברר שהם סוחרים בזה. שרבו ממציאי מעות לעניים, ומזמן שהתרבו אנשים שהיו נותנים כסף לעניים ואז לעניים ואז פילאו מייטו, ותמורת המעות היו העניים הולכים ואוספים פירות ומביאים להם, ונמצא שהעניים עושים סחורה בפירות שביעית, והתורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, והגמרה דורשת מזה רק לאוכלה ניתנו הפירות ולא לסחורה. ותוספות במסכת ראש שנה דף חב בית עמוד א' כותבים שאין זה סחורה שאסורה מדאורייתא אלא מדרבנן, כיוון שלא הלכו הסוחרים בעצמם ללקוט, אלא העניים הלכו ללקט את הפירות בשליחות נותני המעות. חזרו לומר שאחד זה ואחד זה בין האוסף ובין הסוחר פסולים לעדות, וכוונת רבי שמעון במשנה היא כך: בתחילה היו קוראים לאלו שפסולים עכשיו, כלומר העניים האוספים, אוספי שביעית וקשרים לעדות, ומשרבו האנסים חזרו לקרות את האוספים סוחרים ופסולים. מבארים בתוסות חכמי אנגליה, תוסות דיבור המתחיל תגרין, שלפי מה שהגמרה הבינה עכשיו, הפירוש של מה שכתוב במשנה אנסים, היינו אותם האנשים ששילמו להם עבור הסיפת הפירות. דוחה הגמרה את הביור בדברי רבי שמעון, קשו בה בני רחבה יקשו על הביור הזה בני האיש ששמו רחבה. והגמרה לאל בדף י' זין עמוד ב' בירה שבניו היו האמוראים, איפה ואבימי. מה הם יקשו? האי לביור הזה וכי, האם היה למשנה לכתוב משרבו האנסים? הלו אינם נחשבים אנסים, שהרי המציאו מעות לעניים על כך, ואלא משרבו התגרין מבעלי. כך היה צריך לשנות, והם העניים שהיו עושים סחורה בפירות. לכן מבארת הגמרא ביור אחר בדבריו של רבי שמעון, אלא הביור בדברי רבי שמעון כך הוא: בתחילה היו אומרים אחד זה ואחד זה בין האוסף שלו לצורך אכילה ובין הסוחר בפירות שביעית פסולין לעדות, אבל משרבו האנסים שהכריחו את בעלי השדות לאסוף פירות, ומה הנינו ומי הם אותם אנסים אלו שלוחי בית המלך לגבות ארנונה, מס למלך כך וכך קורים מתבואות השדה, ושלוחי בית המלך היו אנסים את ישראל לעבוד בשדותיהם כדי שיהיה להם תבואה לתת את הארנונה למלך, וחכמים התירו להם לעבוד בשדה בשביעית כדי מכריז רבי ינאי, כמו שרבי ינאי הכריז בעירו, פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונה, צאו ותזרעו בשביעית ואחר כך תלקטו את הפירות לצורך המס שהמלך קצב, מכיוון שהותר להם לעבוד בשדה, חזרו לומר שהאוספין יהיו קשרים לעדות והסוחרין יהיו פסולים. בפירוש דברי רבי שמעון לפי המסקנה, שבתחילה היו קוראים את הפסולים אוספי שביעית, כלומר שאף שלא היו אלה אוספים, פסלו אותם, משרבו האנסים, הכשירו את האוספים וחזרו לקרות את הפסולים, סוחרי שביעית, לומר שרק הסוחרים פסולים. ויש להקשות איך התירו להם לעבוד בשביעית שאיסורו מדאורייתא מפני הפסד ממון. תרצים רשי והתוספות בדיבור המתחיל משרבו, כיוון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, דחו חכמים לתקנתם מפני גזירת המלך והתירו להם לזרוע בשביעית. והיד רמה כתב שכשלא היו משלמים את הארנונה, היו נוטלים מהם את הקרקע, ובמקום הפסד, לא גזרו חכמים. ועוד מתרצים התוספות ובפסקי הריד, שהתירו גם אם שביעית היא מדאורייתא, כיוון שאם לא משלמים למלך את המס, היה המלך מניחם בבית הסוהר, ולפעמים היו מיתים שם, ולכן התירו משום פיקוח נפש. שואל הרן, מדוע לא היו מצווים גם לפסור את נפשם על הדבר הזה? כדין כל עבירה שהמלך רוצה שיעברו, שאם העבירה היא בפרסיה, הדין הוא שיערק ועל יעבור, כמו שהגמרא תבאר לכמן בדף עין דלת עמוד א', וגם כאן יש להם למסור את נפשם, תרץ הרן שמכיוון שהמלך עשה זאת להנאתו ולא לעבור על דין תורה, אין צריך להיערג. ותוספות במסכת גיטין דף סמך ב' עמוד א' מתרצים עוד שהגמרא כאן מדברת וסוברת שיש קניין לנוכרי להפקיע את הקרקע מקדושתה לגבי הלכות שביעית, ולכן יכלו לעבוד למלך בשדות. מביאה הגמרא מעשה לגבי היתר עבודה בשביעית, והתורת חיים כותב שלפי ביאורו השני של רשי לגבי אגיסטון, כאמור לקמן, המעשה שלפנינו הובא כדי להביא ראיה שמותר לעבוד בשביעית משום ארנונה. ספרת הגמרא רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוא צדק, אבו כעז לי לעבר שנה באסיה, היו הולכים לעבר את השנה במקום הנקרא אסיה. בעניין עיבור השנה מבואר ליל בדף י' עמוד ב', שהיו בית דין יושבים ורואים אם צריך להוסיף עוד חודש על השנה מפני כמה סיבות. ותוספות ליל מקשים, אסיה נמצאת הרי בחוץ לארץ, כמה מבואר במסכת בבא בתרא דף נ"ו עמוד א', ואין מעברים את השנה בחוץ לארץ. ועוד הרי מבואר שמדובר כאן בשנת השמיטה, ומבואר ליל בדף י' עמוד א', שאין מעברים את השנה בשנת השמיטה. תרצים התוספות שלא הלכו לעבר אלא לחשב אם צריך לעבר, והטעם שלא רצו לחשב בארץ, כותבים התוספות במסכת יבמות דף קט"ו עמוד א', שהיה להם איזה אונס שלא יכלו לחשב בארץ ישראל. ואילו המאירי כותב בפירושו הראשון שהלכו לעבר, ולמרות שאין מעברים את השנה בחוץ לארץ, כאן מדובר שלא ישירו חכמים כמותם בארץ, ולכן יכלו לעבר בחוץ לארץ. ועל קושיית התוספות שאין מעברים את השנה בשביעית, כותב היד רמה, שעברו את השנה בשביעית כיוון שסברו כמו מי שסובר לאיל, בדף י"ב שמותר לעבר את השנה בשביעי. אם כן, רב חייא בר זרנוקי ורב שמעון בן יהוצדק הלכו לעבר את השנה במקום שנקרא אסיה. פגע בו, פגש אותם ריש לקיש, איתפיל בהדאי והתלווה עליהם. אמר איזיל אלך עמם, איכזי איכי עבדי עובדה. הראה איך הם עושים את מעשי עיבור השנה. בעודם בדרך, חזי אל ההוא גברא דקקריב, ראה ריש לקיש אדם שחורש את שדהו. אמר להם ריש לקיש לרבי חייא ורבי שמעון, כמדומה אני, שאדם זה הוא כהן, וחורש הוא את שדהו באיסור, ואתם צריכים להוכיחו. תכף הגמרא תבאר מדוע הוא אמר שהוא כהן. אמרו לו רבי חייא ורבי שמעון לריש לקיש, יכול לומר החורש הזה איני עובר על איסור בעבודתי זו, שכן אגיסטון אני בתוכו, שכיר אני לחרוש בשדה של גוי ואיני חורש בשדה שלי. ועוד פירוש ברשי, שעבד אצל ישראל ששכרו לעבוד בשדהו, אלא שמדובר לאחר שהתירו לעבוד משום ארנונה. תוספות בדיבור המתחיל אגיסטון לא מקבלים את הפירוש הראשון של רשי, כי הרי שנינו במסכת גיטין דף סמך ב' עמוד א' שאין עודרין עם הנוכרי בשביעית, אז אסור לעבוד בשדה של הנוכרי. ועל קושייתו של התוספות מתרץ המאירי שלושה תירוצים: א', שמדובר בסוריה ולא נאסר שם לעבוד אצל הגוי בשדהו; ב', שמדובר אפילו בארץ ישראל ולא אסרו לעבוד בשדה גוי, אלא אם כן יש לו שותפות עם הגוי שחששו שיאמרו שבחלק של עצמו הוא עובד; ג', לאחר החורבן הותר לעבוד בשדה של גוי. ממשיכה הגמרא ומספרת: תו חזי על ההוא גברא, שוב ראה ריש לקיש אדם אחר, דאבי כסח בקרמי, שהיה זומר בקרמים את הגפנים. אמר להם ריש לקיש לרב חייא ולרבי שמעון, כמדומה אני, שאדם זה הוא כהן וזומר הוא את כרמו. אמרו לו רבי חייא ורבי שמעון לריש לקיש, יכול אדם זה לומר איני מתכוון להשביח את הכרם, אלא לעכל בית הבד אני צריך. אני נצרך לעץ הכרוך סביב הזיתים בבית הבד. וברשי מבואר שהיו מניחים את הזיתים בערימה, ומניחים עליהם קורה למעוך את הזיתים, ועכל זה נצרך להקיף את הזיתים ולקושרם, כדי שלא יזוזו ממקומם תחת הקורה. ובמסכת עבודה זרה דף עין ה' עמוד א' מביא רשי פירוש נוסף מרבי גאון, שלאחר סחיטת הזיתים היו מניחים את הגפת, את פסולת הזיתים, בתוך כלי העשוי בכלייה וסירוג כמעשה מצודה וסבכה, ועל הכלי היו מניחים קורה להוציא את השמן שנותר בגפת, ולכלי הזה קראו עקל. נשאלת השאלה, כיוון שבמעשה הזה הוא משביח את הכרם, הרי הוא עובר על איסור של נוטע. כמו שמצינו לעניין איסורי שבת שהזומר את כרמו מפני שצריך את העיצים להסקה, חייב שתיים משום זומר ומשום נוטע על מה שישביח את כרמו, כמה מבואר במסכת שבת דף ע"ג עמוד ב', אם כן גם כאן התחייב משום נוטע. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל לעקל, שכאן מדובר שזומר את העיצים באופן שמזיק לכרם, ועל זה ודאי אין לחייבו משום נוטע. אמר להם ריש לקיש, הלב של אדם זה יודע אם מתכוון בזמירת העיצים לעקל בית הבדים לעקלקלות, או שכוונתו בזמירת העיצים לעבור על הדת. עכשיו הגמרא מבררת את סדר הדברים, על איזה אדם אמר להם תחילה. היי אמר להו ברישה, על איזה אדם אמר להם תחילה ריש לקיש? אילי מה הקמיתא אמר להו ברישה, אם נאמר שעל החורש אמר להם בתחילה, אבל כך ענו לו. שהחורש יכול לומר שהוא שכיר בשדה של גוי, נשאלת השאלה, הנמי למרו, הגיסטון אני בתוכו. גם לגבי הזומר, היה להם להשיב לריש לקיש שיכול הזומר לומר שכיר אני בכרם של גוי. ומדוע אמרו לו שצריך הוא לעקל בית הבד? משיבה הגמרא, אלא אמר להו ברישה, על הזומר, אמר ריש לקיש להם תחילה. ואמרו לו שאינו עובר איסור, מאחר ואין כוונתו לעבוד בשדה, אלא נצרך הוא לעץ לקושרו בבית הבד. ועדר אמר להוח, ואחר כך אמר להם על החורש שזה ודאי כוונתו לעבוד את השדה. על זה השיבו לו שיכול לומר ששכיר הוא בשדה של גוי. כותב הבן יהוידע שהגמרא הביאה את המעשה שלו כסדר, מפני שעיקר קפידת ריש לקיש הייתה על כך שלימדו זכות על החורש, שהרי דבר זה היו יכולים לברר אצל אחרים אם הוא שכיר או לא, ומדוע לא חקרו ודרשו. בררת הגמרא מדוע ריש לקיש אמר להם שנראה לו שאדם זה הוא כהן. שואלת הגמרא, מה ישנה כהן? מדוע אמר להם שאדם זה הוא כהן? משיבה הגמרא, משום דחשידי השביעית, הכהנים חשודים לעבור על דברים האסורים בשביעית, ולכן אמר ריש לקיש שכמדומה לו שאותם אנשים שלא שמרו את הלכות שביעית כהנים היו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף חף ה' ממסכת סנהדרין עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דורש רבי טרפון מהפסוק איש כי יפלי? שאלה שנייה, מה התקנה של טבח שמחר תריפר ורוצה לשוב לקשרותו? שאלה שלישית, מה הפירוש מפריחי יונים? שאלה רביעית, מה היא חזרה בתשובה של משחקים בקוביה? שאלה חמישית, מה ההבדל בין חמסן לגזלן? והשאלה האחרונה על דף חף ה', מה החידוש שגבי הנוטל יותר מהסך הקצוב פסול לעידות? התשובה נמצאת בתוספות. בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי במנחם אב תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף חפי ממסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, יוטט במנחם אב תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת עקב, ונלמד שני דפים, את דפים חבב וזך ממסכת סנהדרין. אני קורא בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.